הבוקר יש לנו שתי הרצאות, שני שיעורים בנושאים שקשורים לדפוסי הנהגה, בעיקר בתקופה המודרנית, בתקופה האחרונה בעם ישראל. הרצאה ראשונה בנושאי דת תורה תינתן על ידי אפרים הלוי. יאיר הלוי. אפרים הלוי זה יהודי אחר. גם הוא יכול לתת הרצאה מעניינת. יאיר הלוי, עורך ימים במינה בשמאל עושר וכבוד. המוצא למד הרבה שנים בצד ימין, מלשון דרום כמובן, בישיבת שווה חברון. בשנים האחרונות הוא נמצא בצד שמאל במובן הגיאוגרפי, זה פירושו צפון באוניברסיטה העברית, וגם למד בבניין הזה במכללת הרצוג. הוא עכשיו נמצא באוניברסיטה העברית בנושאים, עוסק בנושאים שהולכים מסביב לנושא שלנו היום של מנהיגות, וביקשנו ממנו להסביר, לתת קצת רקע לנושא שמאוד מאוד חשוב בשיח המודרני הדתי של היום, המושג של דעת תורה.
טוב, ברשות ראשי הישיבה, רבנים, בוקר טוב. יותר גבוה? זה לא אני?
זה בשבילה.
הבנתי. בסדר? שלא יהיה יותר מדי חזק. טוב, קודם כל אני, א', לא הייתה סיבה לקום, וגם אני לא ראיתי שכתוב דוקטור, אני גם לא דוקטור, אז אני מתנצל מראש אם יש לאכזב. התבקשתי לדבר על דעת תורה בציבור החרדי-ליטאי. אז קודם כל אני צריך להדגיש, אני הבנתי שיש אולי הרצאה אחרת שתעסוק בציבור החסידי, נכון? או ש... בכל אופן, הציבור הליטאי הוא ידוע בתור מי שמוביל את ההשקפה בעולם החרדי, יש לו השפעה גדולה גם על הציבור החסידי, אבל בעניין הזה באמת יש כאן איזושהי הקבלה בין שניהם, בגלל שעניין של דעת תורה מאוד קשור לעניין של המרכזיות של הצדיק בציבור החסידי, ולכן באמת יש כאן השפעה הדדית. אני אדבר היום בעזרת השם על הציבור הליטאי. באופן כללי, פנו אליי, אז אמרתי מיד, בנושא הזה של דעת תורה, אפשר לומר, ראש המדברים, או החוקר הבולט ביותר, הוא המורה שלי באוניברסיטה העברית, בני ברון, יש לו גם נציג פה, שאלת השם מתקן אותי אם אני טועה, לא לחשוש. אמרו לי, הוא כבר היה פה לפני כמה שבועות, גם לא בארץ עכשיו, זה קצת בעיה, אבל טוב, אז בסדר, אני בגדול אתבסס במידה רבה, על המאמרים שלו, זה למעשה עבודת עבודת התזה שלו. אני פה ושם הדגשים קצת שונים בעקבות המחקר שלי, או זווית הסתכלות שונה. באופן כללי אני בהחלט נותן לו את צריך לתת לו את הקרדיט, כי אני מתבסס מידה רבה עליו, ובכלל הוא החוקר המרכזי שעסק בתחום הזה בצורה יסודית ורצינית מאוד. לפני שנסביר מה זה דעת תורה בציבור החרדי-ליטאי, אנחנו חייבים קודם כל להגיד מה היה קודם, מה החידוש פה, אם יש בכלל חידוש. אז אנחנו, את התקופות הקודמות אנחנו, אני אזכור בקצרה, כי זה לא הנושא, אבל בכל זאת כמה מילים. כמובן המילים דעת תורה נמצאות כבר בחזל, אבל דעת תורה שם זה במובן אחר. דעת תורה בחזל, הכוונה היא מה שהתורה אומרת. הרבה פעמים דווקא תורה שבכתב לעומת תורה שבעל פה, לא כל כך משנה לענייננו כרגע. כשאנחנו מדברים על דעת תורה במובן המודרני, וזה בעיקר במחצית השנייה של המאה ה-20, אני קצת מקדים עכשיו את המאוחר, זה בעיקר במחצית השנייה של המאה ה-20, הכוונה היא שלגדולי הדור יש סמכות לפסוק לא רק בענייני הלכה, כמו שהיה כל הדורות, וזה מובן מאליו, זה התפקיד המסורתי והמובן מאליו של הרבנים, אלא יש להם סמכות לפסוק ולהכריע בכל תחום אפשרי כמעט, ודאי בתחומים הציבוריים, וזה עיקר הדגש. זה נושא אחד, בניגוד למה שהיה כל הדורות. דבר שני, הם גם בניגוד לעולם ההלכתי, שבו מקובל שדנים, יש כללי הלכה, ויש מקובל שגם כן צריכים לנמק את הפסיקה, כלומר, מניין דנתוני, צריך להסביר איך הגעת לפסק, בדעת תורה, זה לא הכרחי, אם הגדול או הגדולים רוצים לומר את הנימוקים שלהם הם אומרים, ואם הם לא רוצים, אז זה גם כן, זאת אומרת, זה לא מובן מאליו שהם צריכים לנמק. אז יש כאן לפחות שני פערים בולטים בין דעת תורה, בין התפקיד המסורתי של הרבנים, הלך כל הדורות, לבין דעת תורה, במובן המודרני שאנחנו נעסוק בו היום. זה לא אומר שבחזל, בדורות שקדמו, לא היו גם כן אמירות שגדולי התורה, שהרבנים, שתמידי החכמים, לא יכולים לעסוק גם בתחומים שמעבר להלכה. וכמובן יש לזה הרבה מאוד שורשים ותקדימים, שבאמת תמיד חכם יכול לעסוק גם בתחומים שמעבר להלכה נטו. למשל, יש במסכת אבות, יש כמה ביטויים של זה, למשל, נהנים ממנו עיצה ותושייה, הפשט הוא שלא רק בענייני הלכה נטו, לא בתפקיד, נקרא לזה, הטכני, המסורתי של רב, אלא בתחומים אחרים. ביטוי שאחר כך הפך להיות מאוד משמעותי במסגרת דעת תורה מודרנית, כולה בה, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. אז מה זה הפוך בה והפוך בה דקולה בה? מה זה כולל? יש לזה הרבה פירושים, מפרשי המשנה הם מביאים הרבה מאוד אפשרויות, אבל חלק מהאפשרויות גם כן מושכות לכיוון של באמת בתוך התורה, בתוך הוויות אביי ורבה, משם אפשר להסיק מסקנות גם לתחומים אחרים לגמרי, ואין לזה למעשה הגבלה. שוב, זה תלוי בפרשנות של המשנה. עוד ביטוי שנפוץ בהקשר הזה, זה לקא מידי דלה רמיזה באורייתא. בגמרא זה מופיע בתור שאלה בכלל, אבל כנראה שזה הכוונה היא שאלה רטורית, וכי לקא מידי דכתיבי בנביאים ולא רמיזה באורייתא. כלומר, ההקשר הוא קצת אחר של היחס בין הנח לבין התורה, אבל מלאך הדורות, כמו הרבה מאוד פתגמים מהסוג הזה, לאט לאט זה תופס כיוון קצת שונה, למרות שמשתמשים באותן מילים, ולפחות מהמאה ה-17 מתחילים לומר בצורה פסקנית, לקא מידי דלה רמיזה באורייתא, הכל נמצא בתורה, ושוב, זה מתחבר להפוך בה והפוך בה דקולה בה. והעניין הזה נמצא, העניין הזה שאפשר ללמוד מהתורה, או שהתורה כוללת גם תחומים לכאורה רחוקים ושונים, זה נמצא גם בפילוסופיה אצל הרמב״ם ואצל אחרים, וכמובן גם בקבלה זה מתבקש שהקבלה תעסוק בזה בהרחבה ותרחיב את היכולת של החכמים, של המקובלים, של הרבנים, מתוך התורה להגיע גם לתחומים אחרים. אני שוב, כמו שאמרתי, אקצר בזה, אבל השלב החשוב האחרון, הייתי אומר לפני המאה ה-20, זה גם הבעל שם טוב וגם הגר"א, שתי דמויות מאוד מרכזיות, לא צריך להרחיב בכלל בהתפתחות האורתודוקסיה. אצל הבעל שם טוב מדובר על האור שגנוז בתורה. בכלל, טוב, הבעל שם טוב בכלל מתחבר לתורה קודם כל דרך האותיות, שוב לא נרחיב גם בזה, אבל הוא אומר שהקדוש ברוך הוא גנז את האור בתורה, והצדיקים יכולים להביט בתורה ולראות דרך האור הגדול הזה שגנוז בתורה, לראות דברים הרבה מעבר, ושוב זה בהמשך לשיטה שלו. אצל הגר"א יש דבר מעניין, בפירוש שלו לספרא דצניעותא ובסיפורים, במה שהתלמידים מספרים עליו, הכיוון הכללי שבו הגר"א לומד מהתורה על דברים אחרים, ואומר שלקא מידי דלה רמיזה באורייתא, זה באותיות אבל מסוג אחר. והכוונה היא הרבה מאוד לדברים בסגנון של פרשנות של רמז. וראשי תיבות וכדומה, מפורסם לגבי הגר"א עצמו, שהוא אמר שהשם שלו רמוז בתורה, אולי אתם זוכרים איפה? לא שומע. נכון, למה אבן שלמה? אליהו בן שלמה, תודה. נכון. ובדומה לזה אומר הגרא שהכל רמוז בתורה בצורה של דילוגי אותיות. דרך אגב, זה מיוחס רעיון דומה גם לרמב"ן. אני לא אעריך בזה עכשיו. יותר מזה, אז אם כאן לכאורה מדובר בדילוגי אותיות בצורה פשוטה, אבל כתוב עוד, מספרים התלמידים שבאחרית ימיו של הגרא, הוא כבר לא היה צריך את כל התורה, והגרא מדבר שם בפירוש על התורה שהוא בכתב, כלומר מבראשית עד לעיני כל ישראל. אבל באחרית ימיו הוא כבר לא היה צריך את כל התורה, וזה הלך והצטמצם עד שהגיע לפסוק הראשון, ולאות ב' בתחילת הפסוק הראשון, שכבר שם הכל תמון. אז אם בהתחלה עוד איכשהו היה אפשר ממש להראות בצורה טכנית איך זה עובד עם הדילוגי אותיות, בסוף להגיד איך הכל תמון בבית זה כבר באמת מדרגה מיוחדת, אז הייתי אומר שבהתחלה זה כבר מידת כל אדם באיזושהי מידה לפחות, אבל בסוף זה כבר הופך להיות עניין מיסטי, וזה מתחיל באמת להזכיר את מה שהבעל שם טוב אומר, של להסתכל באור של האותיות. אז יש פה דמיון מעניין בין שתי הדמויות האלה, שבדרך כלל כמובן מקובל לראות אותם בתור דמויות יריבות. אוקיי, עדיין כל מה שאנחנו מתארים עד עכשיו מתמקד, וכדאי לשים לב לזה, מתמקד במה שקורה עם הפרט. כלומר, הגרא מראה שהוא עצמו רמוז בתורה בפסוק אבן שלמה וצדק יהיה לך. לא כל כך מדובר שמה בשאלות ציבוריות. הדגש הוא על מה, על בעיות פרטיות, איפה הדב הפרטי רמוז בתורה ודברים מהסוג הזה. לא כל כך, הנושא הוא לא כל כך שאלות ציבוריות רחבות. וזה, כאן למעשה אנחנו נכנסים לחידוש של דעת תורה במובן המודרני. וזה נובע משני דברים, לפחות שתי תמורות מרכזיות שקורות לכל המוקדם במאה ה-19, ואולי אפילו במאה ה-20, זה כל מקום תלוי מתי המודרנה מגיעה. ומודרנה בכלל, מה זה מודרנה? שאלה שמעסיקה מאוד את החוקרים, ואין תשובה אחת ברורה. אבל שתי תופעות ללא ספק מתרחשות. אחת, זה עליית האמונה התמימה, וגם זה נושא מרכזי שבני בראון עסק בו. עד למאה ה-19, היו למעשה שני תחומי דעת תורניים שהקיפו במידה רבה את המחשבה היהודית ומהלך הדורות מאז חז"ל והלאה. הייתי אומר מימי הביניים והלאה. מה הם שני התחומים? יש בגדול פילוסופיה וקבלה. שניהם תחומי דעת שלמים, כלומר, עם יסודות מטאפיזיים והם הסברים משורשי המציאות, איך העולם נברא ואיך הוא בנוי, עד למה אדם צריך לעשות, מערכות שלמות מסודרות שיטתיות. מהלך הדורות היו גם כן כידוע מתחים, בין שתי המערכות האלה היו ויכוחים, מהי האמת, האם היא האמת בפילוסופיה או בקבלה, היו גם כן כיוונים שניסו לאחד את שניהם, למשל הרמה, וזה מעניין, רבי משה איסרליש, שניסו לאחד את שניהם ולומר שהם מסכימים. טוב, זה שוב עוד סוגיה מרתקת שלא כאן המקום. בכל אופן, מה שקורה במאה ה-19 הוא ששני התחומים האלה למעשה כבר מפסיקים למשול בכיפה. הפילוסופיה כבר הרבה קודם כמובן, היא נדחית והופכת בעת החדשה להיות לא רלוונטית במובן של ההמון. כלומר, תמיד היו אנשים שעסקו בהם, אבל ההמון כבר לא עושה את זה. ובוודאי זה נחשב הרבה פחות חשוב מהקבלה. אבל מה שמעניין שגם הקבלה הולכת ותופסת מקום פחות ופחות מרכזי. לא אומרים שהקבלה היא לא אמת, זה ודאי שלא. ברור שהקבלה היא חשובה, אבל לומדים פחות ופחות קבלה, ויותר מזה עולה האמונה התמימה. כלומר, אם פעם אמרו שטוב שכל אדם יאמין, אבל הוא צריך לבנות את התפיסה האמונית שלו בסופו של דבר, אם הוא רוצה להתקדם, אם הוא רוצה להיות אדם רציני, הוא צריך להיות או פילוסוף או מקובל, החל מהמאה ה-19 זה כבר לא כל כך פשוט, וזה כבר הופך להיות לגיטימי שאדם, שגם מנהיגים, שגם רבנים גדולים ובולטים, לאו דווקא יהיו, לא פילוסופים, זה מובן מאליו שלו, אבל גם לא מקובלים. וזה שוב, זה תהליך מעניין שלא נסביר עכשיו את כל השורשים שלו. אין ספק שאחד הגורמים, רק אחד, אבל אחד הגורמים זה הבעיה של השבתאות והפרנקיזם, חוששים מהשלכות קיצוניות של הקבלה והמעמד שלה יורד. כשכל זה קורה, ממילא גם צריך להביא נימוקים חדשים, אני עכשיו צריכים לקשר את זה לעניין של דעת תורה, צריך להביא נימוקים חדשים או, צירות, או צורות נימוק חדשות, הסברים חדשים, למה צריכים להקשיב לרבנים, מה יש לרבנים שאין לכל אדם. כל זה קשור, אנחנו, השלב הראשון של דעת תורה, מיד אנחנו נגיע לחפץ חיים, וחפץ חיים הוא באמת דמות מאוד בולטת בהקשר הזה, הוא מנהיג מן השורה הראשונה, אם לא הבולט ביותר באותה תקופה, הוא נחשב הדמות המרכזית באגודת ישראל, והחפץ חיים בפירוש מדבר על אמונה תמימה, הוא יודע, הוא מן הסתם, הוא יודע קבלה, אבל הוא לא מדגיש אותה בספרים שלו, והוא גם לא אומר לה, הוא לא מחנך שידעו, הוא עיקר אצלו עצם האמונה התמימה שצריכים להאמין. אז אמרתי, זה נושא אחד שמביא, שמוליד, שהגורם מרכזי אחד בהיווצרות דעת תורה במובן המודרני. הגורם השני הוא פשוט עצם המודרנה. והוא לדעתי אפילו יותר משמעותי. העולם פשוט משתנה לגמרי. המודרנה הופכת, למעשה משנה את כל המערכות, הופכת את העולם כולו מקצה לקצה. צריכים להבין, ללמוד היסטוריה, כדי לדעת כמה העולם היה שונה לפני התקופה המודרנית. האדם משתנה, האפשרויות משתנות. אם פעם אדם היה נולד לתוך קהילה, ולמעשה מעגל החיים שלו היה נקבע מראש, הוא יכל לקבוע, הוא יכל, היה לו איזשהו כאן איזשהו מרחב מסוים להחליט האם הוא עובד בעבודה מסוימת או לא, האם הוא גר בעיר בשטטל אחת או באחרת. אבל במובנים האלה, באופן כללי, מעגל החיים, סדר היום של האדם היה נקבע מראש. ברגע שבמודרנה מתחילות להיווצר אופציות חדשות, יש התבוללות, יש כל מיני כיוונים, אפילו עצם הבחירה בין חסידות לבין התנגדות, גם זה כבר מסממני העולם המודרני, האדם יש לו הרבה מאוד אפשרויות שהוא צריך לבחור ביניהן. זה לא היה קיים קודם. השאלות שניצבות לפני הרבנים הן גם כן שונות. אם קודם לכן, כמו שאמרנו, המרכז, הדגש הוא, האם, מה אדם עושה בשאלות פרטיות שלו? ניקח, מה אדם יכול לשאול רב בצורה אפילו, חוץ משאלות הלכתיות שרבנים בדרך כלל נשאלים. אבל נניח שאדם שואל רב בתחומים שהם לא הלכתיים, אז מה הוא יכול לשאול אותו? אז יכול לשאול אותו נניח בדיני עסקים, האם לקנות בדים או עצים? הוא יכול לשאול אותו, האם נדע לשאת, נניח, לא נראה לי, זה לא כך היה נפוץ, האם לשאת את אישה פלונית או אלמונית? מרגע שעולה המודרנה ומתחילות לבצר שאלות חדשות, זאת אומרת שאלות של השכלה, של אמנסיפציה, של התמודדות עם, 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 עם בחירות חדשות, יש זרמים דתיים חדשים, יש סוציאליזם שעולה בעולם, יש אחר כך לאומיות, ציונות, שואה, גורם מהפכני מאוד, גורם באמת טורף את כל המערכות, הקמת מדינת ישראל. איך מתמודדים עם כל הדברים האלה? אלה שאלות חדשות לגמרי שלא היו קיימות קודם, ואין כלים, אי אפשר לענות עליהם בצורה פשוטה לפי מה שהיה מקובל עד היום. זה לא שמישהו ששימש את הדור או הקודם או שני דורות קודם עכשיו ידע לענות על השאלות האלה, זה משהו חדש לגמרי, וצריכים גם כן לגבש תשובות חדשות. קודם כל, בכלל, מה עונים על זה, ואחר כך, איך מסבירים, איך מנמקים, למה צריכים להקשיב לרב כלשהו בשאלות כאלה. זה לא מובן מאליו, גם הסמכות של הרבנים לא מובנת מאליה כבר יותר. ממילא ברור שהכל משתנה וצריכים ליצור עולם, מערכת מושגים חדשה ועולם חדש. אני אקח, רציתי רק לומר, אם יש שאלות של הבהרה, אז בשמחה אפשר, לא אכפת לי אפילו, אם להרים יד או לא, כדי ברמה של להעביר אם משהו לא ברור תוך כדי, אם יש משהו יותר מורכב, אז נדחה את זה לאחר כך, בסדר? כאן מתחיל השלב הראשון של דעת תורה ממש, וכבר הזכרנו את הגורם המרכזי, באמת דמות בולטת מאוד באגודת ישראל בתחילתה, הדמות הבולטת, החפץ חיים. טוב, לא צריך להציג אותו פה, אתם מכירים אותו היטב, אני מתאר לעצמי ולא מספר, לא מספר אחד, אז אני לא אעשה את זה. החפץ חיים באופן כללי, גם הוא צריך להתמודד עם השאלות האלה. וכיוון התשובה העיקרי שלו הוא שהתשובות לכל השאלות האלה הם צריך, הם יכולות, הם צריכות ויכולות להגיע מהתורה, והדגש אצלו זה קודם כל התנ"ך. מפשט התנ"ך אפשר למצוא תשובות לשאלות מהסוג הזה, גם מחז"ל. מקרה בולט, מקרה בולט שבאמת כדאי להזכיר, ממש בסוף ימיו של החפץ חיים עולה היטלר לשלטון, ואנשים מתחילים להרגיש שעניינים הולכים ומסתבכים, ואחד מראשי הישיבה שלו ברדין, הרב משה לונדינסקי, בא ושואל אותו, מה יהיה? מה יהיה? גם זאת שאלה חשובה. והתשובה של החפץ חיים היא מאוד מעניינת, אולי מישהו יודע מה הוא עונה? אני לא... אני שומע רכשים בקהל, כן, מה? יפה, יפה מאוד. החפץ חיים אומר, יש פסוק, יש פסוק, הסיפור הולך בשלבים, הוא קודם כל אומר, בא אל המחנה האחד ועיקרו, והיה המחנה הנותר לפלטה. כלומר, אנחנו מובטחים שהיטלר לא יוכל להשמיד את כל עם ישראל, ואנחנו כבר כאן מבינים, שוב, אם ניקח את הסיפור, ניקח אותו כמו שהוא, הוא מבין שהעסק רציני, זה לא ייגמר בקלות, זה הולך להיות מאוד מאוד מסובך וכואב, ובכל זאת, והיה המחנה הנותר לפלטה, הפסוק אומר, אם זה נאמר על יעקב, זה יהיה ככה גם לעתיד לבוא, שבסופו של דבר היה המחנה הנותר לפלטה. אז, אבל ממשיך ושואל אותו הרב לונדינסקי, איפה, מה עושים? איפה המחנה הנותר? ועל זה הוא עונה, מה הוא עונה, אתה זוכר? אני שומע את זה שוב בקהל, אז בסדר. ובהר ציון תהיה פלטה, והיה קודש. כלומר, איפה זה יהיה? זה יהיה בארץ ישראל. ככה מסופר, זה חפץ חיים על התורה של הרב גריינמן, ככה מסופר, ובעוד מקורות. שעל הדו שיח הזה, באמת דו שיח מאוד מעניין. וזה זה, 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 זה התפרסם, זה התפרסם כבר לפני השואה בפשטות. בגלל שהרב, על מה זה השפיע? איפה הפסוק הזה, איפה הוא נמצא היום? לא שאני... נכון. בישיבת פונוביץ', הרב כהנמן, כשמתחילה השואה והוא נמצא במקרה מחוץ למזרח אירופה, אבל הוא ברור לו שצריכים לשקם את עולם התורה, הוא מבין שהדברים לא... כבר מזרח אירופה לא תהיה מה שהייתה פעם, אז הוא מקים את ישיבת פונוביץ', והוא שם את הפסוק הזה, והוא נמצא גם על הישיבה עצמה וגם על אוהל קדושים, שבא להנציח את עולם התורה במזרח אירופה, נמצא בגדול, ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש, כלומר, וזה הכל, הוא אומר את זה בפירוש, זה הכל על סמך הסיפור הזה של החפץ חיים, שכשואלים אותו מה יהיה, זו התשובה שהוא נותן. אז אצל החפץ חיים זו דוגמה, איך עונים על שאלות מתוך התנ"ך ומתוך דברי חז"ל. בניגוד למה שראינו, גם בבעל שם טוב וגם בגר"א, אתם רואים שלא מדובר פה על אור גנוז, על איזה משהו מיסטי, לחלוטין, שתמון איכשהו באותיות, או בדילוגי אותיות אפילו. אצל החפץ חיים, אם ניקח את זה בתור שיטה, את המקרה הזה, אצל החפץ חיים מדובר למעשה בפשט, לקחת, מי שבקי מספיק, הוא יכול לקחת את התקדימים שהיו בתנ"ך ובחז"ל, או את דרכי החשיבה של התנ"ך ושל חז"ל, ולהסיק מזה מסקנות הגיוניות גם לגבי העתיד. ובמקרה הזה, זה עבד, כלומר, יכול להיות תיאורטית שמישהו ייקח מקרה ויתברר שזה לא המקרה הנכון שסופה פני עתיד ואומר מה יקרה הלאה. במקרה הזה זה עבד. עוד דבר, עוד מאפיין מרכזי של השיטה של החפץ חיים בנושאים האלה, זה שלא מדובר דווקא בגדולי התורה. החפץ חיים לא מדגיש בעניין הזה, לפי רוב המקורות, יש גם כן מקור שמושך לכיוון אחר, אבל הוא נתפס אחרי השואה ונראה שהוא קצת מושפע מזה שהוא מאוחר יותר. בכל אופן, לרוב המקורות הכיוון הוא שלא מדובר פה על גדולי התורה שלהם יש סמכות מיוחדת לעשות את המהלך הפרשני הזה ולפרש את חז"ל ואת התנ"ך. אלא למעשה כל מי שבקי, כל מי שלא מתורה, נפגש עם הדברים, אז הוא יכול לעשות את זה. באותה מידה. עוד דבר ברור אצל החפץ חיים, שהוא לא מדבר על חובה. הוא לא אומר, עכשיו בגלל שאני חושב כך, או מישהו אחרי חושב כך, לכן כולם צריכים ללכת אחריי ולשמוע בקולי. אלא זו מין עצה. אמרנו כבר מסכת אבות, נהנים ממנו עצה ותושייה. אז באופן הזה אפשר לתת עצות לגבי מה עושים, מה עושים עם שאלות חדשות שעומדות על הפרק. אוקיי, אז זה במושגים של, של בני בראון, זה נקרא השלב הראשון של דעת תורה. אני אלך צעד אחד אחורה, הוא מדבר סך הכל על חמישה שלבים עד היום, אני יכול להיות שאפשר לספור אותם אחרת, זה לא משנה, אנחנו נזכור אותם בסדר שלו. אחר כך אני אתן אולי גם כן כמה זוויות ראייה נוספות. השלב הבא הוא תלמיד, תלמיד מעניין וחשוב של החפץ חיים, והכוונה היא לרב אלחנן וסר. עכשיו גם אותו אני מניח שלא צריכים להציג הרבה, הוא מוכר, נתאר לעצמי, קודם כל בגלל הקובץ שיעורים, אבל גם בגלל הקובץ מאמרים שלו, ואנחנו עכשיו מדברים על דברים שיותר קשורים לקובץ מאמרים, כלומר לצד הצד האידיאולוגי, השקפתי נקרא לזה. צריך לדעת שאומנם הוא תלמיד, אין שום ספק, הוא תלמיד מובהק של החפץ חיים, ובכל זאת באגודת ישראל יש פער גדול, אפשר לומר, כמעט אפשר לומר בינו, בימיו, בינו לבין רוב הדמויות המרכזיות האחרות באגודת ישראל. אין ספק שהוא למעשה, הרב אלחנן וסרמן, הוא הסמן הימני, אפשר לומר, הסמן הקנאי באגודת ישראל. היום, הייתי אומר שאם היום הוא היה קו חשיבה כמו היום, ספק אם הוא היה נשאר בכלל באגודת ישראל, הוא יותר קרוב לעדה החרדית של היום, ולמעשה גם לתור הקרטה נתלים בו בהרבה מקרים, ובצדק. כלומר, הדעות שלנו באמת חריפות וקיצוניות, ודאי יחסית לאגודת ישראל. צריכים לזכור את זה כשאנחנו מציגים אותו. אז הוא שייך למועצת גדולי התורה, אבל הוא הסמן הקיצוני. ובנאום, הייתי אומר, פרוגרמטי, חשוב מאוד של רב אלחנן וסרמן, הוא מדבר גם על דעת תורה, ואולי מישהו יודע באיזה נאום מדובר? אז באמת הנאום הכי ידוע שלו, זה הנאום בכנסייה הגדולה השלישית של אגודת ישראל. אגודת ישראל בתחילתה, הכנסייה האחרונה הייתה בתשעים מהם, כבר לא צריך את זה, כמו שמידה רבה לא צריך את מועצת גדולי התורה. אבל בכנסייה הגדולה השלישית, ועידה הגדולה של אגודת ישראל, תפרש צדיק זין, 37, נאום חריף מאוד של הרב אלחנן וסרמן, ונאום באמת חשוב ומעניין, הנושא של הכנסייה הזאת, הנושא המרכזי, נושא טעון מאוד, איך אנחנו מתמודדים, איך אנחנו מגיבים לאפשרות של מדינה יהודית. זה ברור שהנושא הזה עומד על הפרק, זה ברור שיש סיכוי סביר שתקום מדינה כזאת, מה אנחנו, איך אנחנו מתמודדים עם זה, האם אנחנו תומכים בזה, האם אנחנו מתנגדים לזה, מנסים להפריע לזה, ויש בכלל בכנסייה הגדולה השלישית ובמועצת גדולי התורה בפרט חילוקי דעות, זה נושא מעניין, אז תנו, אני אגיד משפט או שניים, מתברר שבמועצת גדולי התורה, ואנחנו יודעים את זה מהדיווחים העיתונאיים מהכנסייה, מתברר שבמועצת גדולי התורה יש למעשה רוב בעד, תמיכה במדינה יהודית, למרות שברור שמדינה יהודית, ודאי בשלב הראשון, לא תהיה מדינת הלכה. מצד שני, יש גם התנגדות ברורה של חלק מהחברים מועצת גדולי התורה, ובראשם הרב אלחנן וסרמן, שאומרים, אדרבה, אם האפשרות להשתקום מדינה יהודית, לא הלכתית, לא מדינה יהודית דתית, או שלא תקום בכלל, בלי שום ספק, אנחנו מעדיפים שלא תקום בכלל. בנאום הזה של הרב אלחנן וסרמן, הוא משווה את הצילות החילונית ליבסקציה. אז אדרבה, זה עוד הרבה יותר מסוכן אם ירדפו את הדת. ירדפו את היהדות ואת התורה. ובסופו של דבר, וגם זה מעניין, יש מחלוקת גדולה, ובסופו של דבר מנסחים, למרות שיש רוב בעד, לא עושים הצבעה, כי הצבעה הזאת עלולה ליצור פיצוץ בכל המערכת, ולכן מנסחים איזושהי, אתם תקראו את ההחלטה של הוועידה ושל מועצת גדולי התורה באותה כנסייה גדולה בתפרש צדיק זין, וההחלטה היא מעורפלת. הם אומרים, אנחנו בעד מדינה יהודית לפי ההלכה. מאוד, וזה, אני נותן את זה במשפט אחד, זה מתחלק על פני הרבה סעיפים, אבל למעשה התשובה היא מעורפלת, כדי ששני הצדדים, זה מין החלטה כזאת ששני הצדדים יכולים לחיות איתה בשלום, והם לא באמת מחליטים. יש יוסף פונט שכתב על זה, מביא שהיו מבין התומכים הנלהבים של הקמת המדינה, בראשם האדמו"ר מבויאן והרב צירלסון, לא חשוב כרגע, הם אמרו, הייתה בהם תרעומת, הרי הרוב איתנו, מה פתאום, איזה מין דבר זה שלא מחליטים לפי הרוב, אם יש מועצת, אז למה לא מצביעים? אוקיי, נחזור לרב אלחנן וסרמן. באותו נאום חשוב, הוא אומר משפט שלדעתי כבר, הוא למעשה, זה כאן כבר ממש דעת תורה כמו שאנחנו מכירים היום, לפחות בצורה בסיסית, בצורה אב טיפוס. המשפט שלו אומר, דעת תורה ב-100% אפשר למצוא רק אצל גדולי הדור. כלומר, למעשה גדולי הדור הם אלה שצריכים להחליט. והוא אומר שם, ממש הוא מדבר בצורה מתמטית, הוא אומר, המאה אחוז רק אצל הגדולים. אצל אחרים יש קצת דעת תורה. אבל בדעת תורה שלהם מעורב גם דעת פרנסה ודעת עסקים, בדעת אשתו ובניו, הוא אומר, וכל מיני השפעות חיצוניות. ולכן על מישהו לא מגדולי התורה, אי אפשר לסמוך שהוא יגיד את דעת תורה באמת. צריכים שיהיו גדולי תורה באמת. ושוב, ממה שתיארתי קודם, ברור שהוא חושב שהדעה שלו היא זו שצריכה להכריע. אחרים לא מקבלים את זה, אז אין לו ברירה, הוא לא יכול לכפות. עוד הוא אומר שמה, שלמעשה זה כלול ככל אשר יורוך. כלומר, כאן אנחנו כבר נכנסים, בניגוד לחפץ חיים, אנחנו נכנסים לתחום של חיוב, שזה שייך ככל אשר יורוך, זה אדם מחויב להקשיב לגדולים. אז גם כאן, בניגוד לחפץ חיים, מדובר לא בעצה, אלא במשהו שכל אדם מישראל מחויב לו. הוא לא מסביר מספיק בצורה מפורטת, ובכלל הרי מדובר סך הכל בנאום, אז אין פה עניין של, אבל הוא משמע מדבריו שזה לא עניין שגדולי התורה צריכים ללמוד, להביא את הפסוק או את המקור או את הראיה למה שהם אומרים, אלא עצם זה שהם גדולי תורה, יש להם כבר דעת תורה, ממילא הם יודעים איך להכריע. אז זה השלב השני. עכשיו, השלב השלישי שמונה בני בראון, הוא מיד לאחר השואה. לדעתי, למעשה, הדברים שם, הם מושפעים בצורה ישירה מזה, מהשואה, הם מגיבים בצורה ישירה לשואה, וההבדלים הם כבר, הם גם, שוב, נובעים מהעניין ההיסטורי הזה, אבל גם, ההבדלים הם כאלה שבסופו של דבר, לאישים שונים יש זוויות שונות של אותו עניין. כלומר, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה שלב שלישי, ובכל זאת אני אתאר אותו קודם כל. השואה, כמו שאמרתי, היא למעשה האתגר הגדול ביותר עבור דעת תורה. כי לא רק שלא ברור מה היה כאן, לא ברור מה צריך לעשות, לא ברור איך להסביר את זה, יש גם כן גם שאלה, וזה הנושא הכי כואב והכי רגיש, יש כאן שאלה בהנחה ש... רוב הגדולים במזרח אירופה, וזה אכן כך. לא תמכו בעלייה לארץ, חלק התנגדו ממש, חלק לא התלהבו. היו גם כאלה שכן תמכו, צריך גם את זה לדעת. אנחנו היינו את החפץ חיים. חפץ חיים, לכאורה מהסיפור, מזה התחלנו את השלב הראשון, החפץ חיים הרי אומר, המסקנה ישירה מדברי החפץ חיים זה כן לעלות. הוא גם רצה בעצמו לעלות, אבל זה לא הסתייע. זה גם לא כל כך משנה, כי בפועל זה לא הייתה תעודה ציבורית, זה לא שהחפץ חיים פרסם לכולם קומו ועלו. השורה התחתונה היא שוודאי רוב גדולי התורה במזרח אירופה לא עודדו, לא פעלו למען עלייה לארץ. ובאה השואה, איך מתמודדים עם זה? אז באופן טבעי, אחרי השואה צריכים לתת תשובות, והתשובות הן מכמה סוגים. כיוון אחד, הוא מביא מקור ידוע מאוד, הרב דסלר במכתב מאליהו חלק א', יש שם הבחור ישיבה ששואל אותו את השאלה הנוקבת הזאת, והוא אומר לו משהו כזה. הוא אומר לו, תראה, ישבו הרי כל גדולי התורה, תמיד החכמים עצומים, עם השכל הגבוה שלהם, עם כל התכונות המיוחדות שלהם, והם לא אמרו לעלות לארץ ישראל. יותר מזה, כשיושבים כל אלה יחד, וזה כאן אולי מה, יש כאן איזשהו יתרון של מועצת גדולי התורה, יושבים כל אלה יחד, יש ודאי רוח הקודש בהחלטה שלהם. וכאן נכנס למעשה גורם מיסטי. הוא מדבר בפירוש, כשלמועצת גדולי התורה יש רוח הקודש. עוד דבר שהוא אומר, אפילו אם מישהו חושב, נניח שמישהו לא השתכנע מכל זה, אבל מי אנחנו שנבקר, איך אנחנו יכולים בכלל לבקר אנשים גדולים כאלה? זאת אומרת, חוץ מהשאלה האם הם צדקו או לא צדקו, אנחנו בכלל לא יכולים למתוח ביקורת. זה הצד השני. עדיין אצל הרב דסלר, כיוון אחר אנחנו רואים אצל החזון איש, אצל הרב מבריסק, הגריז. הם מציגים באופן טבעי את דעת תורה, יותר בכיוון הלכתי. עושים מלאכיזציה של דעת תורה. ושניהם אומרים, אם גדולי הדור אמרו, לא אמרו לעלות, או אמרו להישאר, ושוב שני המקרים היו, למעשה זהו מהם פסיקת הלכה. עכשיו, מה היתרון של זה? מה העניין של למשוך את זה לכיוון ההלכתי? יש פה יתרון. כי כאשר מדובר בעצה, אז אם היא נכשלה, אם נניח, הרי זה פה מדובר לכאורה על משהו שנכשל, מהלך שנכשל, השואה חיסלה את עולם התורה מזרח אירופה. אם מדובר בעצה ואחר כך היא נכשלת, זה אומר בפשטות שהעצה לא הייתה, העצה הייתה שגויה, נכון? והקושיה רק מתעצמת. אבל אם אנחנו אומרים שדובר פה בעניין הלכתי, אז זה לא תלוי בהצלחה. גם אם זה נכשל לגמרי, גם אם יש פה כישלון עצום, סוף סוף, הלכה היא הלכה. זה לא משנה, היא לא תלויה בהצלחה של כל המהלך הזה. טוב, אז אוקיי, אז זה כיוון של החזון איש והרב מבריסק, וגם כאן אני רוצה להדגיש, חוץ מהרב איכן וסרמן, אולי גם קצת החפץ חיים, כל המקרים האלה הם מקרים נקודתיים, כלומר אין פה מישהו שממש מפתח את הדברים בצורה שיטתית ומסודרת, במידה רבה עונים לשאלות, עונים לרחשי הציבור שהנושאים האלה מציקים לו בתשובות האלה. וזה נכון גם במיוחד לחזון איש, שלא מגבה שיטה מסודרת, הוא לא כותב, יש לו ספר אמנם, קצת ספר נקרא לזה אמוני, השקפתי, אידיאולוגי, לא יודע איך לקרוא לזה, לא נגלה. אחד, אמונה וביטחון, הוא לא כל כך עוסק בנושאים האלה, זה לא כל כך הנושא שלו. ספר קצר, שגם לא יצא בחייו. הרב מבריסק יותר, קצת יותר עוסק בתחומים האלה, אבל צריך לדעת לגבי שני האישים האלה, וזה הבדל עצום, לעומת מה שבא אחר כך. הם שניהם לא מנהיגים את הציבור ברמה האקטואלית. זאת אומרת, הציבור לא כל כך יודע, או לא כל כך משנה לו, מה אומרים שניהם. נתחיל מהרב מבריסק, זה יותר פשוט. הרב מבריסק הוא למעשה לא שייך בכלל לאגודת ישראל, בצורה מוצהרת. הוא היום, גם היום בריסק, הם למעשה חלק מהעדה החרדית, קרובים לעדה החרדית יותר מאשר לאגודת ישראל. וקשה לומר שהוא גדול הדור. כלומר, אדם הוא משתייך למעשה לעדה החרדית יותר מאשר לאגודת ישראל, הוא מתנגד לקבלת תקציבים מהמדינה, והוא גם כן מתנגד להצבעה בבחירות. אי אפשר לראות אותו בתור גדול הדור של אגודת ישראל, שעושה הכל הפוך מכל זה. זאת למרות שבתודעה החרדית של היום, זה מצטייר לפעמים בצורה כמו בתי מלוכה. כלומר, לכל אחד יש שנות שלטון. החפץ חיים, התפרש צדי ג', נניח, לא יודע, וכך הלאה. החזון איש על פטירתו, הרב מבריסק על פטירתו, אחר כך הם קצת מסתבכים כי אין להם דמות ברורה. אחר כך הרב שך. ובכל זאת, אני כאן כבר מתחיל לדבר גם על הרב שך. למעשה לפני הרב שך לא הייתה תופעה כזאת. החפץ חיים, נכון שהייתה לו, היה כבוד כללי כלפיו בתור דמות תורנית, אבל זה, גם לגבי החפץ חיים, זה לא שכולם אמרו מה החפץ חיים אומר כדי לדעת מה עושים. הוא לא היה מעורב עד כדי כך ברמה האקטואלית של מה שקורה. הרב מבריסק אמרנו שגם אם נניח שכן, הדעות שלו היו ברורות, הציבור של אגודת ישראל, הציבור הליטאי, לא עשה אותן. מה לגבי החזון איש? גם החזון איש, שאלה כמה היה מוכר, והוא מתחיל להיות מוכר במידה רבה בתור הדמות מרכזית, בסביבות תש"ח, 1948, ככה בני ברון מתאר את זה. אבל גם לגבי החזון איש צריך לדעת שהוא הפך להיות דמות מרכזית, כמו שהיא היום, רק אחרי מותו. וזה מספרים אנשים שחיו אז, כלומר ודאי שבאו ושאלו אותו שאלות מכל מיני סוגים, הוא גם כן שימש בתור, הוא התעסק הרבה מאוד עם בעיות רפואיות, זה דבר מעניין. אבל זה לא שאנשים ידעו בדיוק מה דעתו, גם היו מקרים ששאלו אותו, ואו שהוא לא ענה, או שהתשובה לא הייתה ברורה. למשל, לגבי הקמת המדינה. בכלל, למעשה, מי שמקבל את ההחלטות, איך מתמודדים עם הקמת המדינה, במידה רבה, זה העסקנים. זה בכלל מאפיין של הציבור החרדי באותם שנים, זה שייך יותר למחקר שלי, לדוקטורט שלי. באותם שנים, עד הרב שך, למעשה, מי שבאמת מנהל את העניינים בעולם החרדי, זה לא גדולי התורה, ובוודאי, זה לא גדולי התורה, ואפילו לא מועצת גדולי התורה. כלומר, בשאלות הבוערות באמת, בשאלות הקשות הנוקבות, מי שמקבל את ההחלטות זה העסקנים, חברי הכנסת, עיתונאים, הם הדמויות המרכזיות ביותר. קשה להצביע על איזושהי שאלה אמיתית, מורכבת, מסובכת, שמוצגת למועצת גדולי התורה, והם אחראים, ומכאן ועלה הולכים אחריהם. נתנו את הדוגמה של אולי השאלה הכי בוערת, של הכנסייה הגדולה בתפש צדיק זין, הם לא ממש מאחראים. כלומר, יש שתי שיטות, זה באופן טבעי, כשיש מועצת גדולי התורה של 20 רבנים, אז קשה למצוא מכנה משותף, יש שם הרבה דעות, קשה למצוא החלטה אחת של כולם, לא רוצים ליצור פיצוץ, זה חשוב מאוד לשני הצדדים, אף צד לא יוותר, ולכן מגיעים להחלטה מעורפלת. אז מה עושים בפועל? בפועל, העסקנים ממשיכים לנהל את העניינים, אני לא אומר שאין לרבנים השפעה, ודאי שיש השפעה עליהם, אבל מי שבאמת בסופו של דבר עושה את העניינים ברמה של החלטות היומיומיות, זה העסקנים. גם בהקמת המדינה, הולכים לחזון איש, מה הוא אומר? הוא לא נותן תשובה. אחר כך שואלים את החזון איש, שאלה מרכזית מבחינת הציבור החרדי, האם להצביע או לא להצביע בבחירות. אז מה הוא עונה? הוא עונה תשובות שונות לאנשים שונים. ודאי שהציבור, אין, אגודת ישראל לא יכולה לפרסם כמו שמקובל היום קרוזים, הנה החזון איש אמר להצביע, כי זה הוא לא עשה. ודאי לא אמר, תגידו בשמי להצביע. אבל גם העדה החרדית לא יכולה לבוא בשם החזון איש ולהגיד, החזון איש אמר לא להצביע, למרות שהיא מנסה לעשות את זה, שני הצדדים מנסים. אבל מצד האמת, הוא לחלק אומר ככה, ולחלק אומר ככה. יותר מזה, האמת היא שכשמסתכלים על התגובות שלו, על עצם הקמת המדינה, אין שיטה אחת מסודרת. מצד אחד הוא אומר שהוא מתפלא. החזון איש, הוא מתפלא איך זה קורה בכלל שהמדינה קמה, ובכל זאת יכולים יהודים לאפות מצות. הרי הוא, כנראה, מתוך אותה צורת חשיבה של הרב יוחנן וסרמן עם האבסקציה, הם אמורים להילחם ביהדות בצורה אקטיבית, וזה לא קורה. הוא מופתע. מצד שני הוא אומר שהוא חושש לא מהגזרות של הציונים, אלא מזה שאדרבה שהמדינה תערב לחיקם של החרדים ושל שומרי המצוות. כלומר, היא תקסום להם והם יצטרפו אליה. ועוד כמה, זה מצטרף לעוד כמה נושאים שלעיתים הוא מביע דעות שונות וקשה לגזור ולהכריע ולומר, השיטה שלו היא כך וכך. בכלל, שוב, אני רוצה להדגיש, בציבור החרדי באותם שנים יש דעות מגוונות. מול, ניקח שתי הדמויות שאמרנו עכשיו, החזון איש והרמי בריסק, יש גם דמויות הרבה יותר פרו-ציוניות, ואני לא מדבר רק על העיתונאים והעסקנים. גם הרב כהנמן, שגם אותו כבר הזכרנו, מקפיד לתלות מדי יום העצמאות דגל של מדינת ישראל בישיבה שלו, למרות שיש התנגדויות ויש תלמידים שזה לא מוצא חן בעיניהם, הוא מקפיד על זה, הוא לא מבטר, עד היום, עד כדי כך מקפיד שעד היום, למרות שברור שאף אחד שם לא מתלהב מזה, עושים את זה כי הרב כהנמן עשה, ואי אפשר להפסיק את זה כבר. הוא לא אומר תחנון בישיבה ביום העצמאות, ועוד דוגמאות, מזמין את הנשיא לחנוכת הישיבה, הנשיא בן צבי. זו רק דוגמה אחת, נשיא יושב ראש מועצת גדולי התורה, עד 1966, הרב זלמן סורוצקין, עוד דמות פה ציונית, יושב ראש מועצת גדולי התורה, ועוד דמויות, לא נרחיב בזה עכשיו, כלומר, יש למעשה, יש מגוון דעות בין הרבנים, בתוך מועצת גדולי התורה ובכלל באגודת ישראל, אין שיטה אחת שאפשר לומר, זו דעת תורה. כל זה משתנה, ואני קורא לזה מהפכה, כשהרב שח עולה. הרב שח בפונוביץ', טוב, אז הרב שח כמובן גם קודם היה ראש ישיבת פונוביץ', מאז נדמה לי תשי"א, לא מהתחלה, מתשי"א, נדמה לי שהוא ראש ישיבת פונוביץ'. הוא דמות דומיננטית, אבל צריך לזכור שגם בפונוביץ' הוא לא בהכרח ראש הישיבה שכולם הולכים לשמוע. השיעור של הרב שמואל רוזובסקי, הוא שיעור הרבה יותר גדול בפונוביץ' במהלך השנים. הרב שמואל רוזובסקי בכלל דמות שהשפיעה השפעה אדירה על עולם הישיבות במובן של הלימוד. זאת אומרת, מה שנקרא הרד הישיבתי, זה מושג שיסודו בפונוביץ', אבל משפיע על הרבה מאוד ישיבות, כולל ישיבות ציוניות, בלי שום ספק. הדמות המרכזית ביותר, אם אפשר לומר, מי שהשפיע הכי הרבה על מה שלומדים בישיבות, רב חיים, הוא זורע את הזרעים, אבל מי שהצורה היותר שלמה של הלימוד הישיבתי ברוב הישיבות, הליטאיות והציוניות, אני חושב, זה הרב שמואל רוזובסקי, למרות שהשם שלו בקושי נזכר. אבל ההשפעה שלו אדירה, כי פשוט השיעורים שלו הם, 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 הם חזקים מאוד. אין לו מעמד פוליטי, ולכן הוא לא כך מוכר היום, אפילו לא חבר מועצת גדולי התורה. הוא פשוט נותן את השיעורים שלו, דמות מרתקת, לא נרחיב בזה עכשיו. הרב שח הוא גם כן, הוא גם ראש ישיבה בפונוביץ', יש גם ראש ישיבה שלישי, הרב דוד פוברסקי. המהפך מתחולל בשנות ה-70. בשנות ה-70, לאט לאט הרב שך הופך להיות מאוד חבר במועצת גדולי התורה, כמו 20 רבנים אחרים, הופך להיות לדמות הגדול, המרכזי, שכולם מודעים אליו ומכירים אותו בציבור הליטאי. והתהליך הזה הוא באמת הוא מרתק, אמרתי שאני, זה המחקר שלי. זה מתחיל עם גורמים שקל לצאת נגדם. זה מתחיל עם פועלי אגודת ישראל, מפלגה חרדית מתונה, פרו-ציונית ממובהק, לא נרחיב בזה עכשיו. עוד אפילו פרשה אולי עוד יותר משמעותית בעלייה של הרב שך, זה הרב גורן, המאבק שלו בסיפור האח והאחות. השאלה אם הם ממזרים או לא ממזרים, שוב, אני לא אוכל עכשיו לפרט. הרב שך יוצא שם בסיפור הזה נגד הרב גורן ועוד רבנים בצורה מאוד תקיפה, ושוב, זה נקרא לזה טרף קל, כלומר, בציבור החרדי מאוד נוח ללכד אותו, בציבור הליטאי נגד הרב גורן בהקשר הזה. הרב גורן הוא גם סדין אדום, הוא קורא תיגר על העולם החרדי בכלל, ולכן זה מאוד נוח לעלות דרך העניין הזה. ובהמשך עוד הרבה מאוד פרשיות, הרב שך יוצא נגד כל מה ש... כשיש לו ביקורת הוא אומר אותה. זה לא החזוני שלכל היותר קצת פועל מאחורי הקלעים ומנסה לדבר עם העסקנים שיפרשו מהממשלה וכדומה. כשלרב שך יש ביקורת על תופעה כלשהי, הוא מיד אומר אותה בצורה הכי ברורה וחד משמעית. אם אצל הקודמים קשה למצוא, אמרנו הרבה חם וסרמנו, כן, יש לו נאומים. אצל החזוני והרב מבריסק, מעט מאוד, אם בכלל. אצל הרב שך, באמת הכל מסתובב סביב נאומים. הוא במגע ישיר עם הציבור, כשהוא מפיץ את העקרונות של ההשקפה שלו, ולמעשה המילה השקפה מכתחילה, במידה רבה עולה על הבמה, על ידי הרב שך. כלומר, הוא זה שהופך אותה בתור דבר, בתור אידיאולוגיה, מחייבת בציבור, מבחינתו כל הציבור החרדי. יש לו גם כן, יש לו טענות לא רק על מה שקורה בתוך הציבור הליטאי, גם על הציבור החסידי, כידוע הסיפורים עם חב"ד, והוא היה במחלוקת גם כן עם גור, בכל מיני תחומים. אני לא רוצה יותר מדי להרחיב בעניינים האלה, אבל התפיסה של הרב שך למעשה היא חדשנית בשני מובנים. א', עצם המעורבות שלו. המעורבות שלו היא אינטנסיבית. בכל נושא שעולה על הפרק, הציבור יודע מיד מהי דעתו של הרב שך, ואם בהתחלה עוד איכשהו היה צריך לנאום והיה צריך להפיץ מכתבים, אז מהר מאוד הוא גם כן מקים עיתון, כן? איזה עיתון יתד נאמן, שהוא מייסד כדי שיהיה ברור מהי דעתו ומה דעת תורה מבחינתו, שיהיה ברור מיד ברמה של תקשורת יומיומית. אז המעורבות שלו היא מאוד אינטנסיבית. ודבר שני שמאוד בולט אצלו, זה ברור לו שדעת תורה היא אצלו, וכשמישהו, לפי זווית הראייה שלו, הוא לא בסדר, אז הוא גם כן צריך להתיישר. ומה שמעניין שהציבור הליטאי, לא כל הציבור החרדי כמובן, אבל הציבור הליטאי כן מקבל את זה. והציבור הליטאי הולך אחריו במידה רבה. יש מקובל, יש וורט ידוע שגם אלה שהרב שך חלק עליהם, היו הרבה כאלה במהלך השנים. גם אלה שהרב שך חלק עליהם אמרו, במקרה שלי הוא לא צודק, יש לו איזו טעות, אבל בגדול, בשאר המקרים אנחנו איתו. כלומר, באופן הזה למעשה נוצר מונופול של דעת תורה, לא רק שמישהו רוצה שכולם מקשיבו לו, לא, באמת כולם מקשיבים לו, בציבור הליטאי. שוב, רק בציבור הליטאי יש קצת איים פה ושם שעוד מגלים התנגדות, אבל בגדול אין שום ספק שיש כאן מהפכה, זה לא היה קיים קודם. שכולם מתיישרים בפועל לפי גדול אחד. השלב הבא הוא השלב שהרב שך נופל למשכב ואחר כך נפטר, ובמקומו עולה הרב אליושיב. הרב אליושיב הוא דמות שונה לגמרי. צריך הרב שך, כבר אתם הבנתם שזה דמות, איך נקרא לזה? עם ביטחון עצמי, ביטחון עצמי באמת מרשים, ביטחון עצמי גבוה מאוד, וזה גם עובד. זאת אומרת, אנשים מקשיבים. הרב אליושיב הוא דמות אחרת לגמרי. צריכים, בכלל הרב אליושיב וגם הרב שטיינמן, לא צריך לקרוא לזה מספר 2 או מספר 1.5 בציבור החרדי היום, הם שניהם בכלל פלא ביולוגי. זאת אומרת, הרב אליושיב הוא היום עוד מעט בין 102, שיהיה בריא. אני אומר את זה בשביל ההקשר, כשהרב שך עולה, הרב אליושיב כבר בן 70. זאת אומרת, הוא לא בדיוק תלמיד של, גם כשהרב שך עולה בעצמו, אז הוא כבר בערך בגיל הזה. אבל הרב אליושיב הוא לא תלמיד של הרב שך, יותר ממה שכל הציבור הליטאי קשור, וקשור, או בכלל הרבנים קשורים לרב שך. הרב אליושיב לא מנסה להמשיך את המהלך הזה, צורת ההנהגה שלו שונה לגמרי. הוא מבחינתו, עיקר העניין זה לשבת וללמוד, לתת את השיעור שלו. ברור שיש לו דעות, וברור שהוא רוצה שיקשיבו לו, זה טבעי, וזה, כמובן. אבל אפשר לומר שמידה רבה הוא נהנה מהפירות של השלטון, של המונופול, של הרב שך. והמשמעות היא, הוא גם כן נהנה במידה רבה מהעיתון. כלומר, יש טענה בכלל בציבור החרדי, שלמעשה מי שממליך את המלאכים, זה לא הגדולים עצמם, אלא עיתונאים. זאת אומרת, שוב חזרנו לעסקנים, אבל מסוג אחר. העסקנים יכולים, אולי, במידה מסוימת, לקבוע מי יהיה הגודל. כלומר, אחרי שהרב שך נפטר, אז מי הלאה? מסתבר שזה נכון שליתד נאמן הייתה השפעה גדולה, כי ברגע שיתד נאמן, שיוצא כל יום וכולם קוראים אותו, כידוע, הפסיקה היא שמותר להיות, לחתום על מנוי ליתד נאמן מכספי מעשר כספים. כלומר, זה לא עניין של תקשורת נטו. זה מצווה לקרוא יתד נאמן. אז ברגע שיתד נאמן, העיתון של הרב שך, מחליט, כן, אנשי העיתון, מחליט שהגודל הבא זה הרב אליושיב, אז זה כבר קשה מאוד לחלוק על זה. גם עם הרב שטיינמן הוא קצת שונה, ועדיין יש הרבה כבוד כלפיו בציבור החרדי. אמרתי שאני לא יודע אם הוא 2 או 1.5. הרב אליושיב לא יכול לעשות הכל לבד, הוא גם לא מנסה, כי הוא לא הרב שך. הוא סך הכל אומר את דעתו, ובמידה רבה, בזכות העיתונאים והעסקנים, אז דעתו גם כן נשמעת, ואחרים צריכים ליישר את עצמם לפיו. הוא לא כל כך הדמות שיצא בקמפיינים בכל הזדמנות כמו הרב שך. הוא יותר, בני ברון קורא לזה, טכנוקרטיזציה של דעת תורה. כלומר, יש מישהו שהוא סכם, או שהגיע, הגענו למצב כזה, שהוא זה שקובע, ועכשיו הם מפיצים את דעתו, וכולם אמורים להתיישר לפי זה. אז שוב, לדעתי, הוא לא חושב, אני לא יודע כמה הוא יאמר בכל שכולם צריכים להתיישר לפיו. הוא גם בפועל, אפשר לראות שהציבור היום יותר, יש מגוון יותר גדול בציבור הליטאי, בגלל שפשוט המרווח שהוא נותן לעניינים להתנהל יותר גדול. עכשיו, אני מתלבט, יש שאלות? אני רוצה לדעת אם כמה זמן נשאר לי. מה? 5 דקות. אם יש שאלות, אני צריך לתת זמן של שאלות, אני אשמח לענות. אני לא... כל הקטע של הרצאה פרונטלית בלית ברירה, אבל... אוקיי, אז אני, מה שנעשה ככה, אם אפשר, אני מציע, נשמע את כל השאלות, ואני אנסה גם לסכם וגם לענות על השאלות. כן. לא שומע. עשיתי את זה עכשיו, אני חושב, אני יכול לחזור. הרב שך היה מאוד... לא, בכלל לא. הרב שך היה בטבעו מאוד מאוד מעורב ומאוד אינטנסיבי. כל דבר שקורה, כולם ידעו מה דעתו וכולם התיישרו לפיה. הרב אליושיב הוא בסך הכל לא כל כך משנה לו אם איזה מישהו לא 100% לפי השיטה. והעסקנים משתמשים בו כשצריך מחתימים אותו. יכול להיות שפה ושם אפילו יוצא במשהו ביוזמה שלו, אני לא בטוח בזה אפילו. אבל יש לו דעות, זאת אומרת, אני לא אומר שכמובן יש לו דעות מוצקות, הוא לא כל כך חושב שצריך לתפוס את כולם קצר כמו שהיה קודם. ושוב, צריך לזכור, הוא כבר היה בן 70 שהרב שך, הרב שך עלה, זאת אומרת, הוא לא מחויב בצורה מלאה למה שהרב שך עושה, הוא נהנה מהפירות של הרב שך. אוקיי, עוד שאלות? בשמחה, אני לא לחשוש. כן. כמו למשל? כמו למשל, מה אתה מתכוון? סנהדרין זה קצת שונה. אני חושב שתקנות של הסנהדרין נתפסות בחז"ל בתור הלכה. אבל לא אני טועה. אני מסכים, אני פה...
כאילו השאלה שלי, גם אם זה לא מנוסח שם ממש בתור דעת תורה, אם לא יכול להיות שזה במובלט, עושה שעמדה שם, אנחנו רואים את המדרך
יש, נכון. יש בהלכה בהחלט יסודות כאלה שלמעשה חכמים קובעים מה זה הלכה. אני מסכים איתך. היום זה הרי זה לא נחשב שיש סמכות של סנהדרין למישהו, בכל זאת זה קורה, וזה קורה רק מתחילת התקופה המודרנית, מהרגע שהמודרנה נכנסת ממש לתוך הקהילות. זאת הכוונה. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה באמת, יש להם מקורות יניקה מחזל, אני אמרתי את זה בהתחלה, אני מסכים איתך. כן. איפה, הרב שח או הרב אלישיב? טוב, נו, כל המאבקים של הרב שח זה הכל מול כיסא התנגדות. כלומר, כשהוא נאבק בבריסקרס, בסיפור של הינדלה, אני עכשיו אגיד קודם, אין לי זמן. אז הוא נאבק בהם, הוא נאבק בחזונישניקים בכמה הזדמנויות. בסיפור של דגל התורה היו כמה רבנים שבהחלט קמו נגדו, גם שוב, החזונישניקים, והרב דוב לנדה, ראש ישיבת סלובודקה, והרב בנימין זילבר, זה באמת היה לא פשוט. ועוד דוגמאות, יש הרבה דוגמאות לזה שכל המאבקים של הרב שח, ובזה באמת בני בראון מתאר בעריכות, ספר שנקרא חובר, קונטרס, שמן הסתם נמצא פה לקראת דמוקרטיזציה של דעת תורה, מתאר שם בעריכות את כל המאבקים של הרב שח. שוב, כמו שאמרתי, האנטייה הכללית הייתה לומר, אני צודק, אבל בכל שאר המקרים, חוץ מהמאבק שלי עם הרב שח, בכל שאר המקרים באמת לתת לו גב, ולכן הוא הצליח. כן. מי זה הרב? אוקיי, בסדר, נו. אני, בסדר. אני שומע את השאלה, החתם סופר לא מאורגן ברמה כזאת שהוא אומר שכל הגולה צריכה להקשיב לו או משהו כזה. הוא מנסה להשפיע, הוא מנסה קצת לבלום את הרפורמה, זה הכיוון. ודאי שהוא עושה כל מה שאפשר, צריך לבלום את הרפורמה, אבל זה במידה רבה עדיין הלכתי, זאת אומרת, ברור שהרפורמים לא מצטדרים עם ההלכה, זאת אומרת, זה לא שאלות מודרניות במובן של הסעיף בשולחן ערוך, אתה מבין אותי? אוקיי, סליחה, אני ברור שהתשובות עכשיו הן קצרות, אני מתנצל, זה באמת, וגם יש מידה רבה, כל שאלה כבר יש במידה רבה של אמת, אני מנסה גם כן להציג את הצד השני, כן. אם יש עוד שאלות אז בשמחה. כן. יפה. טוב, נהדר. זו שאלה מצוינת. אני, אתם הבנתם כבר שאני מדבר על מהפכה בשנות ה-70, ואני קורא לזה חרדיות חדשה לעומת ישנה. הישנה הייתה הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר פרו-ציונית עד שנות ה-70. הכוח המרכזי היה בידי העסקנים ולא גדולי התורה, לא הגדול הבודד, לתנינו הרב שחר, הרב אליושיב. במידה רבה בארצות הברית יש עוד המשך של החרדיות הישנה, של כל מה שאמרתי עכשיו. זה קיים גם כן אצל הספרדים במידה רבה, זה קיים גם בחב"ד קצת, משהו מכל זה. בארצות הברית זה ודאי הרבה יותר חזק, ההשפעה של הרב שח היא פחותה שם, אבל קיימת, והמרכז כמובן, המרכז של הרב שח בארצות הברית זה לייקווד. אני אמשיך לענות על שאלות, או תגידו רק, מה מסגרת ה... ראיתי כמה. אוקיי, אז תקבע אתה, אני לא רוצה... היו כמה, אבל בסדר. מה? הסתבכתי איתך, אני רואה, אוקיי, נו. נכון. דעתי, אני מתנצל שחלק מהמקומות לא הבחנתי בין המורה שלי לבין הדעה שלי. דעתי שהרב שח הוא הצלחה מרשימה. זאת אומרת, זה נכון שהוא לא הצליח לכפות את דעתו על הציבור החסידי. אבל זה כבר באמת מופרך, כמה אפשר, זאת אומרת, להשתלט על כולם, זה באמת... בציבור הליטאי הוא פשוט, עשה מהפכה מדהימה. זאת אומרת, זה שכולם אומרים שהדעות של הרב שח שקודם היו במיעוט, הפכו להיות מהרב שח והלאה בתור הנורמה שחושבים שגם קודם זה היה ככה, זאת הצלחה גדולה. והרב אליושיב לא צריך להילחם הרבה, כי פשוט זה כבר נורמה. שככה זה עובד. זה מובן מאליו, הוא לא צריך לריב על הדברים האלה. אני מסביר את עצמי? כן, בטח. אני אומר, הרב אליושיב נהנה מהפירות. שוב, היו הרבה מאבקים, אבל רוב הציבור הלך אחרי הרב שך. בכל המאבקים הציבור, זה לא היה שעשו מאבק שהיה באמת שני כוחות שבאמת מישהו נתן לו פייט. תמיד היה ברור שאם הרב שך אומר זה מה שיהיה. בציבור הליטאי. כן? בציבור הליטאי. לא חסידי. אני מודע לזה שיש הרבה מה להעריך בהרבה מהשאלות שנשאלו פה. אני אתן רק עוד משפט אחד, אפשר? מה קורה הלאה? עוד שאלה מאוד מעניינת. השלב השישי, נניח. מה קורה הלאה? האם נמשיך לראות גדול אחד שכולם אמורים ללכת אחריו? אני לא אסתכן. יש שם בחובר, בקונטרס שהזכרתי, יש בנייר עמדה. יש כיוון, יש ניחוש. אני חושב, אני רוצה לומר שיכול להיות גם שלא, אני לא בטוח. אני לא יכול להיות שלא, ואם זה לא יקרה, מילת המפתח פה היא התקשורת, והתקשורת הכוונה גם האינטרנט, הפורומים החרדיים באינטרנט, וגם השבוענים החרדים, וזה נושא חם עכשיו, שקוראים תיגר על יתד נאמן, מייזים ללכת ראש בראש מולו, בראשה משפחה. יש לי יתד נאמן מה לחשוש משני הגורמים האלה שהוא באמת נלחם בהם. תודה רבה לכולם על ההקשבה ועל השאלות, שיהיה חנוכה שמח, בשורות טובות.